אנחנו בשיעור מספר 2, תענית דפים ד' ה', שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם, חצי שעה ללימוד גמרא. נזכיר שני דגשים לפני הלימוד. דבר ראשון, מומלץ לפתוח גמרא, רצוי לעבור לפני ההאזנה הזאת, לפני לשמיעת השיעור המוקלט, לקרוא בעצמכם את הגמרא, או לפחות תוך כדי שיעור לראות את הגמרא בעיניים מולכם, כי אני ככה את הגמרא עצמה אני קורא קצת מהר בשטף, אז מי שלא יעקוב אחרי הגמרא מולו, אז יהיה לו קצת קשה לעקוב ולהבין. דבר שני, אנחנו לומדים הרבה אגדתות בגמרא, אנחנו נראה היום שיש לנו כמה אגדתות, אנחנו ננסה לגעת קצת במשמעויות, קצת בעומק של אגדתות. כל מה שאנחנו אומרים פה הוא חומר למחשבה, מוזמנים לחשוב ולהעמיק עוד, או בוואטסאפ, או כל אחד בראשו. טוב, אז אנחנו בדף ד', אתמול נזכיר שני נושאים שנתקלנו בהם אתמול בסוף הדף, ואנחנו חוזרים אליהם עכשיו. דבר אחד זה ההבדל בין טל לגשם, שגשם אנחנו משוועים ומתפללים לגשם, אבל יש גם עניין של טל, כן? טל הוא יורד תמיד, גם אם לא רואים, טל תמיד יורד, גשם לא תמיד זה טוב. ועוד דבר שראינו ככה בסוף, ראינו כמה סוגים של גשם, דיברנו על האורפילה, גשמים דקים שהם טובים לגרעינים שמתחת לקרקע, ראינו דימוי של התלמיד חכם בתחילת דרכו לגרעין שמתחת לאדמה ואז מתחיל לנבוט, ואנחנו ממשיכים עם דימוי בכיוון הזה. המערבה, היי צור ומרבנן, כן, תלמיד חכם בתחילת דרכו, עדיין לא רב, ככה רק חכם מתחיל, דרתח, אם הוא רותח, אתה רואה אותו רותח, אל תחשוב שהוא כעסן או משהו כזה, או ראית הוא דקמרת חלי, כן, התורה בוערת בו, שנאמר על אוקו דבריי כאש נאום השם, דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע, כן, אז התורה היא זאת שבוערת בו, התורה היא כאש, ואמר, ואשי, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, אינו תלמיד חכם. שנאמר, הוא חפתיש יפוצץ סלע. כן, באותו פסוק אנחנו רואים גם שהתלמיד חכם צריך להיות ככה קשוח, כמו, כמו פטיש, כמו ברזל. אמר לרבי אבא, רב אשי, אתון מהת המתינתולה, ענן מהך המתינתנלה, יש לנו פסוק אחר, שלומדים ממנו את המסר הזה. דכתיב ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרי אבניה אלא בוניה. כן, התלמיד חכם מדומה ככה לאבן ברזל שהיא ככה חזקה ונוקשה. ועם זאת, אמר רבינה, אפילו הכי, למרות כל התכונות האלה של הקשיחות והנוקשות והעוצמה של החכם, עם זאת, מבעל אליניש למלף נפשי בניחותה. עדיף לאדם להרגיל את עצמו, לדבר בנחת, להתנהל בנחת, שנאמר, ועשר כעס מלבך וגומר. אנחנו עוברים עכשיו לאגדה שהיא נראית קצת לא קשורה, אנחנו בהמשך נראה שהיא קשורה לנושא שלמדנו בדף הקודם. אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים ישיבו כהוגן, לאחד ישיבו שלא כהוגן, ואלו הן, אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח הגלעדי. אליעזר בן אברהם דכתיב, ובנות אנשי העיר יוצאות וגומר, והיה נערה שאומר לה, התנח קדך וגומר, יכול אפילו חיגרת, אפילו סומה, ישיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש תכתיב, היה איש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו מוזר, לא, ישיבו כהוגן ויזדמן לו דוד. יפתח הגלעדי תכתיב, היה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגומר, יכול אפילו דבר תמה, ישיבו שלא כהוגן יזדמנה לו ביתו. כן, יש לנו שלושה מקרים שבהם היה איזשהו תנאי, שהיה יכול להשתבש, כן, במקרה של אליעזר ושאול, הם ככה דיברו על השידוך המיועד, ייתנו איזשהו תנאי שמי שיעמוד בתנאי הזה, בקריטריון הזה, אז הוא יהיה השידוך, אבל הייתם צריכים לקחת בחשבון שאולי יצא לא בדיוק הטיפוס שחשבתם, כן, אליעזר חיפש מישהי גומלת חסדים, אבל בסדר, מה קורה אם הייתה יוצאת מישהי חיגרת? טוב, לא שיש לנו משהו נגד עברים או חוגרים חלילה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. שאול, אתה אומר, אני אתן לבת שלי את מי שיקה את גוליאת. לך תדע מי יקה את גוליאת, יכול להיות שעבד יקה את גוליאת. תחשוב, הייתי צריך לקחת גם את זה בחשבון. מי שנפל בזה בפועל היה יפתח, שאמר שמי שיצא לקראתו, הוא יקריב אותו. כן, היה יכול לצאת את הכבש אחי עם צ'וקמק בעדר, ובסוף הוא הפסיד כי הבת שלו היא שיצאה לקראתו. והיינו כאמר לו נביא לישראל, הגמרא מעירה פה שזה לא היה ברצון השם מה שעשה יפתח לביתו. לא ניכנס פה בדיוק לסיפור התנכי, אם הוא הקריב אותה או רק הפריש אותה, אם הייתה מנזירה כזאת, לא ניכנס פה, רק הגמרא אומרת, מעירה פה לסיפור הזה, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם, מסבירים רש"י ותוספות, היה צריך לפנות לחכם ולהתיר את הנדר, ויפתח לא עשה את זה, ויש ביקורת בחז"ל כלפיו על זה. מוסיפה הגמרא, וכתיבה שלא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי, שלא ציוויתי, זה בנו של ישע מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור השמלוך תחתיו ויעלהו עולה, ולא דיברתי, זו בידו של יפתח, ולא עלתה על ליבי, זה יצחק בן אברהם. בכל מקרה שאנחנו רואים מישהו שמקריב את בנו או את ביתו, שנדע שזה לא רצון השם, הקדוש ברוך הוא בוודאי לא רוצה קורבנות כאלה. כמובן, נקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא ציווה לעקוד את יצחק, אבל לא עלה על ליבו. כמובן לא היה רצון השם שגם יקריבו אותו. ופה אנחנו מגיעים למשהו שמקשר אותנו לנושא של הגשם והטל. אמר רבי ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן, שנאמר ונדעה ונרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, שנאמר יהיה חתל לישראל. ועוד שאלה שלא כהוגן, אמרה לפניו ריבונו של עולם, סימן לי כך אותם על ליבך, כך אותם על זורעיך. כן, בשיר השירים. אמרה לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו נראה, אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם, שנאמר הן על כפיים חכותיך. גם במקרה הזה, בדומה לאליעזר ושאול שחיפשו ככה לשידוך מפוצץ, אבל לא לקחו בחשבון שלא תמיד מה שנראה להם שידוך טוב הוא באמת מה שהם מחפשים. אולי בכיוון הזה גם כנסת ישראל באה לקדוש ברוך הוא ואומרת, אנחנו רוצים שתהיה כמו איזה גשם שוטף, שתראה לנו את השפע שלך באופן ככה מורגש וניכר, כחותם על ליבך. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כן, אבל גשם לא תמיד זה טוב, לא תמיד זה טוב, לפעמים זה סימן כללה. באמת ההשפעה האלוקית שאנחנו צריכים לייחל לה היא קטל, טל שאולי לא תמיד הוא מורגש, לא תמיד הוא כזה עוצמתי ומרגש, אבל הוא תמידי, וזאת ההשפעה האלוקית שאנחנו צריכים לבקש אותה, לפי מה שנראה מהגמרא פה. השפע האלוקי התמידי, לא תמיד עם רעש, לא תמיד עם צלצולים, אבל הוא תמיד איתנו, וזה טוב לזכור שאנחנו צריכים לצפות להשגחת השם, לעזרת השם, גם באופן בלתי נראה, אבל שיהיה תמיד איתנו, כי הקשר עם בין הקדוש ברוך הוא לישראל אינו תלוי מצב. אנחנו חוזרים למשנה, אין שואלים את הגשמים, סברו השאלה ואז קרא אחד המילתא היא. אנחנו כבר יודעים את הסוף, בעולם המונחים ההלכתי שלנו יש הזכרת גשמים, שזה מה שיבורך מורה לגשם, ויש שאלת גשמים, שזה בקשת תעלו מטר, אבל בגמרא עוד לא יודעים את זה, צריך לזכור, בגמרא עוד לא יודעים את כל מה שאנחנו יודעים, אחרי שכבר למדנו את הגמרא ורמב״ם וקיצור שולחן ערוך, כן? בגמרא קוראים את המשנה, ונראה שזה אותו דבר, לשאול ולהזכיר. אז שואלים, רגע, כתוב במשנה ששואלים את הגשמים סמוך לגשמים. מי מבין התנאים שראינו אמר את זה? כן, ראינו כמה תנאים שאומרים שמתחילים להגיד משיבוך מוריד הגשם בסוכות עצמו. זה לא סמוך לגשמים. אמר רבה רבי ישוע, דאמר משנת הנחתו, זה מתאים רק לדעת רבי ישוע, שכן שאומר שרק בסוף של סוכות מתחילים להזכיר גשמים. זה באמת סמוך לגשמים. אמר לי אביי, אפילו תן הרבי אליעזר, אפשר להגיד את זה גם לפי רבי אליעזר, שאומר שבתחילת סוכות מתחילים להזכיר גשמים, כי יש הבדל בין המושגים, שאלה לחוד והזכרה לחוד. ויקד אמרי, יכול להיות שזה קרה קצת אחרת בבית המדרש. למה רבי ישוע היא, דבר משלת הנחתו, כלומר שאלו אם זה לפי רבי ישוע, ורבה לא שאל אלא דווקא ענה, אפילו תן הרבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד. אותה שאלה, אותה תשובה, שאלה מי בדיוק אמר את זה, ואיך זה יתנהל בבית המדרש, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, אז אנחנו נמשיך הלאה. רבי יהודה אומר, העובר לפני התיבה וכולי, ראינו שלפי רבי יהודה, מפסיקים להגיד משיב רוח ומוריד הגשם, בעצם בשחרית של פסח, ובמוסף כבר מתחילים להגיד כבר אנחנו אומרים מוריד הטל. ומנהו, יש לנו בעיה, כי במשנה הבאה רבי יהודה אומר משהו אחר. תכף נראה את המשנה הבאה. עד מתי שעולים את הגשמים? רבי יהודה אומר, עד שיעבור הפסח. רבי מאיר אומר, עד שיצא ניסן. אמרנו שבפסח מפסיקים, ופה אנחנו רואים שרבי יהודה עצמו אומר שרק אחרי שעבור פסח. אמר רב חיסדא, רגע, אנחנו כבר יודעים שיש הבדל בין המושגים, כבר למדנו את הטריק. לא קשיא, כאן לשאול, כאן להזכיר. משאל, שייל ואזיל, להזכיר ביום טוב הראשון פסיק. יש הבדל, להזכיר גשמים, מפסיקים ביום טוב הראשון של פסח. לבקש גשמים, טוב, זה אפשר להמשיך עם זה במהלך פסח, עד אחרי פסח. טוב, אז זה מקשה אולה, וקושי ניסוח מאוד חריף. הדר רב חיסדא, קשה כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים. פסוק מקוהלת. ומה במקום שאינו שואל מזכיר, במקום ששואל, אינו דין שיהיה מזכיר? כן, אנחנו התחלנו להזכיר גשמים, יש בזה כמה פירושים, אבל נלך על פירוש אחד, אנחנו התחלנו להזכיר גשמים עוד לפני שביקשנו, אז סימן שההזכרה היא ככה, היא יותר חזקה, כלומר, עוד לפני שביקשנו כבר הזכרנו את הגשם, אז בטח שעכשיו כשאנחנו ממשיכים לבקש גשם, אנחנו גם נזכיר את הגשם, זה ככה הקל וחומר. החשבון שעושה, אולי, לא יכול להיות דבר כזה שאנחנו ממשיכים לבקש, אבל כבר לא מזכירים. אז הוא אומר שזה לא הגיוני, ולכן יש פתרון אחר, פשוט יש מחלוקת מה רבי יהודה אמר. תלמיד אחד שמע מרבי יהודה שמפסיקים בפסח את מוריד הגשם, תלמיד אחר שמע שאחרי פסח, ויש לנו פה עוד שתי הדעות מה רבי יהודה אמר. רב יוסף אמר, רגע, לא, אנחנו לא רוצים ליצור פה סתירות ומחלוקות, יש פה פתרון אחר. מהי עד שיעבור הפסח? עד שיעבור שליח ציבור ראשון היורד ביום טוב הראשון של פסח. כלומר, מדובר פה על יום טוב הראשון של פסח עצמו, לא עד שיעבור פסח, אלא עד שתעבור שחרית של פסח. וזה בדיוק כמו במשנה. אמר לי, הבאי, רגע, אבל אנחנו מדברים על לשאול את הגשם. וזה בכל מקרה אין שום בקשה ביום טוב, כי זה תפילה של יום טוב, זה לא תפילה של חול, זה תפילת שבע, זה לא תפילת 18, אז בכל מקרה לא מבקשים שום דבר ביום טוב ראשון, זה לא יכול להיות. אתה אמר להין, שואל מתורגמן, הדרשן יכול להגיד את זה במותר כחלק מהדרשה שלו. בסדר, עדיין, למה שגיד את זה בדרשה? וכי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לציבור, אלא מחברת הכדאולה. טוב, מגיעים למסקנה, שבאמת צריך להגיד שיש פה מחלוקת מה רבי יהודה אמר. רבא אמר, אנחנו בכל זאת לא מתייאשים, מנסים ליישב את כל שתי המשניות. רבא אמר, מהי עד שיעבור הפסח? עד שיעבור הזמן שחיטת הפסח. וכי תחייתו כן סופו, מה תחייתו מזכיר אף על פי שאינו שואל, אף סופו מזכיר אף על פי שאינו שואל. כן, ערב פסח זה הזמן של שחיטת הפסח, ערב פסח בצהריים, אז במנחה, אז כבר מפסיקים לבקשת הגשם. כלומר, כמו שבהתחלה היה זמן שהזכרנו את הגשם, אמרנו מוריד הגשם, אבל עדיין לא ביקשנו, אז גם אנחנו מפסיקים לבקשת הגשם עוד לפני שאנחנו מזכירים. טוב, גם הזה יש לנו שאלה, אמר לה אביי, מה אתה משווה בין תחילת התקופה של הגשם לסוף התקופה של הגשם? בשלמה תחילתו מזכיר, כן, ופה יש לנו נקודה מאוד חשובה, על כל הנושא הזה של הזכרת הגשמים, בשלמה תחילתו מזכיר, דה הזכרה נה מריצוי, נה מריצוי שאלה היא, אלא סופו, מהי ריצוי שאלה היא כאן? למה אנחנו מזכירים עוד לפני שאנחנו מבקשים? כי זה מן הקדמה. לבקשה. אנחנו לא ניגשים מיד, אומרים, הקדוש ברוך הוא תן טל ומטר לברכה. אנחנו כביכול, ככה מרצים את הקדוש ברוך הוא, עושים איזו הקדמה, מכינים את השטח, ואז מבקשים גשם. אז לכן אפשר להגיד שאומרים משיבוך ומוריד הגשם, למרות שעוד לא התחלנו להגיד ותן טל ומטר. זה רלוונטי בשמיני עצרת, בתחילת החורף. בסוף החורף, איזה עניין יש לך להפסיק לבקש גשם, ועדיין להזכיר את זה. כן, אז אנחנו בכל מקרה, מה לעשות, חוזרים למה שאמר אולה, שיש פה שתי דעות מה אמר רבי יהודה, פסח או אחרי פסח. אמר רבי אסי, רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה. אמר לרבי אליעזר, רבי זר לרבי אסי, ומי אמר רבי יוחנן, אחי? מה, רבי יוחנן אומר שהלכה כרבי יהודה? רבי יהודה הרי אמר שבעצם בשמיני עצרת, קורא החילוף, ומתחילים כבר לבקש גשם. כן, אמרנו שאנחנו עדיין לא מפצלים בין שאלה להזכרה. אז לכאורה לפי רבי יהודה מבקשים גשם כבר משמיני עצרת, ולא הגיוני שרבי יוחנן אמר את זה, למה, והתנן בשלושה במחשבן שעולים את הגשמים, ג' מחשבן, רבן גמליאל אומר בשבעה, בו ז' מחשבן, זה מה שאנחנו מכירים, ואמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל. אמר לגברא, גברא קרמית, מה זה קשור? זה רבי אלעזר, זה רבי יוחנן. רבי יוחנן לא פסק ככה להלכה. איבט אמה לוקשיה, כאן לשאול, כאן להזכיר, כן, תירוץ אחר שאפשר להגיד, שבאמת יש הבדל בין שאלה להזכרה, באמת רבי יהודה, באמת רבי יוחנן אמר שמזכירים גשמים משמחת תורה, קרא ביהודה, אבל מבקשים גשמים במזיין ומה חשבן, אבל אין פה סתירה בכלל. לא, בכל זאת יש פה שאלה. כי רבי יוחנן אמר, ואמר רבי יוחנן, במקום ששואל, מזכיר. כן, רבי יוחנן, הוא יצר זהות בין השאלה להזכרה, הוא אמר שאין הבדל בין התאריך שבו אומרים מוריד הגשם, לתאריך שבו אומרים ויתן תלומתה, זה קורה באותו יום, אז לכן אנחנו לא יכולים לפצל, מה לעשות? אז אומרת הגמרא, יכול להיות שרבי יוחנן התכוון לפסח, לסוף החורף, שמפסיקים את מוריד הגשם ומפסיקים את ויתן תלומתה באותו יום. לא, אבל זה גם לא עובד. והאמר רבי יוחנן, התחיל להזכיר, מתחיל לשאול, פסק לשאול, פוסק מלהזכיר. כלומר, אנחנו יודעים שרבי יוחנן מאחד בין הזמנים של השאלה והזכרה, גם בהתחלה של החורף, גם בסוף של החורף. אלא לקשיא, הלן והלהו. יש פה הבדל בין ארץ ישראל לבבל. מה ישנה לדידן? אנחנו, כלומר הבבלים, כן, התלמוד נכתב מבבל. אנחנו דאיתלן פירי בדברה, יש לנו פירות בשדות, בגלל זה יש הבדל, כלומר הגמרא מניחה שאולי בבבל יש עדיין פירות בחוץ, אז לא רוצים שהם ירקיבו, אז מתחילים לבקש גשם רק בזין מחשבן. טוב, אבל הדיד הוא נמי, יתלו לרגלים. כן, בארץ ישראל יש גם כן סיבה לחכות עד זין מחשבן, בגלל שיש את עולי הרגלים שהם עדיין עושים את הדרך. זה הטעם המוכר יותר. טוב, כי כמה רבי יוחנן בזמן שבאין בית המקדש קיים, כנראה באמת רבי יוחנן דיבר על אחרי שנחרב בית המקדש, כן, זו התקופה שבה נכתבה הגמרא, אחרי החורבן, ועכשיו כשבעצם בארץ ישראל אין סיבה לחכות עד זין מחשבן, אז אפשר להתחיל לבקש גשם כבר משמיני עצרת. טוב, אומרת הגמרא, אם אנחנו מדברים על, אם כבר הזכרנו את התירוץ הזה של אחרי שבית המקדש קיים, אז יכול להיות שזה בדיוק ההבדל. כן, השתה דתית להכי, הווה הלדיד הוא, יכול להיות שאין פה הבדל בין ארץ ישראל לבבל, אלא גם בארץ ישראל עצמם. כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. כן, כשבית המקדש היה קיים, אז הייתה סיבה לחכות לזין מחשבן, אבל מאז שנחרב בית המקדש, אין עולי רגלים, אין אנשים שחוזרים הביתה מירושלים ולוקח להם זמן אחרי שמיני עצרת, ולכן אין סיבה להתחיל לבקש ותן תלומותר בזיים החשבן, לפי רבי יוחנן, כמובן זה לא מה שאנחנו עושים היום להלכה, אבל לפי רבי יוחנן היינו אמורים להתחיל לבקש גשם כבר בשמיני עצרת. טוב, ואנן, דאית לאנטרי יומי, כן, זה שואלים בחוץ לארץ, אנחנו יש לנו יום טוב שני של גלויות, איך יעבדינן, כן, אמר רב, מתחיל במוספין, ופוסק במנחה ערבית ושחרית, וחוזר במוספין. כן, כלומר, בעצם מתי אנחנו מתחילים להגיד מוריד הגשם, אם יש לנו פעמיים, שכן, אנחנו, היום זה כבר שמיני עצרת ושמחת תורה. בכל מקרה, היום האחרון של סוכות הוא בחוץ לארץ יומיים, אז מה, פעמיים מתחילים? אז דעה אחת היא שכן. מה, מתחילים במוסף, מפסיקים, יום אחרי זה במוסף עוד פעם מתחילים מחדש, ואז כבר לא מפסיקים להגיד מוריד הגשם. זה דעת רב, אמר לו שמואל, פוקו ואמרו לי לאבא, כן, תגידו לרב, שמואל שמע את זה, והוא אמר, לא, לא, הגיוני, לך אומר, תגידו לרב שזה לא יכול להיות, אחר שעשיתו קודש, תעשהו חול, כן, אתה חוזר אחורה, אתה מתפלל כמו שהיה ביום רגיל, לפני שמיני עצרת, אלא אמר שמואל, מתחיל למוספין ובמנחה, הוא פוסק ערבית ושחרית, וחוזר ומתחיל למוספין. כלומר, כן, כיוון שאתה כבר מגדיר את זה כשמיני עצרת, אז גם במנחה אתה ממשיך להגיד מוריד הגשם, אבל ביום הבא, כן, בלילה של התשיעי של סוכות, של שמחת תורה, טוב, בלילה זה כאילו כבר מתאפס. פה אנחנו, כאילו אנחנו מתחילים את שמיני עצרת מההתחלה, ועכשיו בערבית אנחנו אומרים מוריד הטל, ורק במוסף אומרים מוריד הגשם. טוב, רבא אמר, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. לא, זה אין דבר כזה, ברגע שהתחלת להגיד מוריד הגשם בשמיני עצרת, אז גם ביום טוב השני של גלויות, גם ממשיכים להגיד מוריד הגשם ברצף. וכן אמר רב ששת, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק, ואף רב הדרבי, רב חזר בו, כן, שתדעו לכם שרבנים יכולים לחזור בהם. אז אפילו רב חזר בו מדעתו, דמר רב חננאל, אמר רב מונה 21 יום כדרך שמונה 10 ימים, כן, קצת מפלבל, זה לא 18 ימים, כדרך שמונה 10 ימים מראש שנה עד יום כיפור, כן, אז כמו שבחוץ לארץ סופרים את הימים, יודעים שראש השנה הוא ראש השנה, סופרים 10 ימים מגיעים ליום כיפור, סופרים 21 יום מגיעים לשנה רבה, ואז בשמיני עצרת מתחילים להזכיר את הגשם, וכיוון שהתחיל שוב אינו הפוסק, אז גם בחוץ לארץ לא מפסיקים אחרי שמתחילים בשמיני עצרת להזכיר את הגשם, ואכן זו ההלכה, הלכתה כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. טוב, שואלת המשנה, עד מתי שואלים את הגשמים? אתה ראינו את זה בעצם הרגע, עד מתי בקשת הגשמים? רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, רבי מאיר אומר עד שיצא ניסן, שנאמר ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. אמר לרב נחמן לרב יצחק, יורה בניסן, כן, מילא מלקוש בניסן, אבל יורה זה גשם הראשון, כן, יורה במחשבן. במחשבן הוא דתניה, שברה הייתה שאומרת, יורה במחשבן ומלקוש בניסן. אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, נכתיב ביתר הגזם אכל הרבה, וגומר, כן, ספר יואל מדבר על מצב שאנחנו כבר מתחילים לראות מצוקות שהן לאו דווקא בצורת, כן, היה שם מכה של הרבה, אותה שנה יצאה אדר ולא ירדו גשמים, היה גם בצורת, ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן, ראש חודש ניסן, כן, אם ששומע את זה בראש חודש ניסן, אז זה בדיוק מתאים. ראש חודש ניסן, ירדו הגשמים הראשונים, אמר להם נביא לישראל, צאו וזירו. אמרו לו, אנחנו מסכנים את עצמנו. מי שיש לו קו חיטים או קבעים סעורים, יוכלנו ויחיה, או יזרנו וימות. יש לנו קצת חיטים, כבר עדיף שאנחנו נאכל את החיטים כמו שהן, משהו שנזרע אותם, ולא יצא כלום, כי כבר ניסן. אנחנו, זה התאבדות לזרוע עכשיו. אבל הוא היה נביא, והנבואה יכולה להגיד דברים כאלה. אמר להם, אף על פי כן צאו וזירו, נעשה להם נס, ונתגלה להם מה שבקטלין ומה שבחורי נמלים. אמר, באמת התבואה לא הספיקה לגדול, אבל הם מצאו תבואה שככה כל הנמלים החביאו בחורים. יצאו וזרעו שני ושלישי ורביעי, וירדה להם רביעה שנייה בחמישה בניסן. כן, הנגלה השנייה של הגשם הייתה בהי בניסן, הקריבו עומר ב-16 בניסן, נמצאת תבואה הגדלה ב-6 חודשים, גדלה ב-11 יום, נמצא עומר הקרב מתבואה של 6 חודשים, קרב מתבואה של 11 יום. זה היה ניסן בלתי רגיל, שממש את כל מה שהיה אמור לגדול במשך כל החורף, הם עשו במכה אחת, הכל גדל ממש תוך 11 יום, בתוך ניסן. עד פסח, עד יום הנפת העומר, שזה תזיין ניסן. ועד אותו הדור הוא אומר, הזורים בדימה ברינו יקצור, הוא הלוך, הלוך, ובכון עשה מה שחזרה. וגומר, עכשיו אנחנו רואים איך הפסוק הזה התממש באותו הדור. מאי הלוך, הלוך, ובכון עשה משך וגומר, אמר רבי יהודה, שור, כשהוא חורש, הולך ובוכר, ובחזירתו, אחרי חזיז מן התלם. כלומר, התבואה גדלה כל כך מהר, שהשור בהלוך, כן, היה חורש בהלוך, בחזור כבר היה לו מה לאכול. וזהו בו יבוא ורינה, מאי נוסע למותיו, אמר רב חיסדא, ואמר לה במתנית התנה, קנה זרת, שיבולת, זרתיים. השיבולת הייתה גדולה פי שתיים מהקנה שמחזיק אותה. זה גם נס כמה תבואה גדלה להם באופן פלאי. אנחנו ממשיכים, אמר לרב נחמן לרב יצחק, יש פה עוד, יש פה, מתחיל לנו עכשיו בעצם רצף של שאלות ששאל רב נחמן את רב יצחק, והוא ענה לו בשם רבי יוחנן. אומר רב נחמן רבי יצחק, מי דכתיב כי קרא השם לרעה וגם בא לארץ, פה אנחנו עדיין באותו עניין, עניין של רעה ובצורת, זה בצורת שהייתה בימי יורם בן אחאב, 7 שנים, והנח 7 שנים, מי אכול, איך אפשר לשרוד 7 שנים ברעב? טוב, מקווה שאתם לא באמצע לאכול שום דבר, זה לא נעים מה שהולך לקרות פה עכשיו. אמר לי, אחי, אמר רבי יוחנן, שנה ראשונה אכלו משהו בבתים, שנייה אכלו משהו בשדות, שלישית בשר בהמה תורה, רביעית בשר בהמה טמאה, חמישית בשר שקצים ורמסים, שישית בשר בניהם ובנותיהם, שביעית בשר זרועותיהם, לקיים מה שנאמר, איש בשר זרועו יאכלו. עד לרמה הזאת, הגיע המצב הקשה, אז כן, כל מי שמתבאס למצב הנוכחי, יכול להיות הרבה יותר גרוע, לא עלינו. טוב, אמר לרב נחמן לרבי יצחק, מה ידכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? משום דבר בקרבך קדוש לא אבוא בעיר, כן, לצערנו אין לנו מספיק זמן לבאר, האם יש קשר, האם יש זיקה בין כל הממרות האלה, שאומר רבי יצחק לרב נחמן בשם רבי יוחנן, אז אנחנו לפחות נלמד אותן כפשוטן. כן, משום זה כרבך קדוש לא אבוא בעיר, אם יש קדושים בעיר, זה סיבה לא לבוא. אבל להכי נראה רבי יוחנן, מר קדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה, אש אבוא לירושלים של מטה. כן, קודם כל, אני אבוא לעיר הקדושה שבקרבך, בארץ, ואחר כך אבוא לירושלים של מעלה. ומעיקה ירושלים למעלה? מה זה ירושלים של מעלה? הנה, נכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ככה מסבירים פה את הפסוק הזה, שירושלים של מעלה מתחברת עם ירושלים של מטה. ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מה ידכתיב ובאחת יבערו ויחסלו מוסר הבעלים עצו? אמר לאחר רבי יוחנן, אחת היא שמבארת רשעים בגיהנום, מהי עבודה זרה? יש עבירה אחת שהיא זאת שמבארת את הרשעים בגיהנום והיא עבודה זרה. איך אנחנו יודעים? כתיבה חמוסה הבלים עצו וכתיבה אתם הבל המה. מעשה תעתועים, גזרה שווה הבל הבל. עוד אמירה דומה. ואמר לרב נחמן למען דרבי יצחק, מי דכתיב כי שתיים רעות הסעמי, כתרתנו דאבו, 24 שביקלו. כלומר, יש מקורות אחרים, ביחזקאל אנחנו רואים שהם עשו הרבה יותר משתי עבירות. אז מה? עזבו את כל שאר העבירות שלהם? אמר לי אח, אמר רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים. אנחנו כבר בדף עמוד ב', למי שלא עוקב, הפכנו עכשיו את הדף. ומה הניהו, איזו עבירה היא שקולה כשתיים? עבודה זרה, דכתיב כשתיים רעות הסעמי, אותי עזבו מקור חיים, לחצו בהם בורות נשברים, וכתיבו כי עברו יחיתים ואו, וכדר שלחו ודבוננו מאוד, וגומר, המיר גו אלוהים והם הלא אלוהים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. כן, מדובר שם על עבודה זרה, וזה נקרא שתיים, כן, עבודה זרה שקולה כשתי עבירות, יש בה מימד כפול. כן, אפשר להבין שזה גם העזיבה של הקדוש ברוך הוא, וגם שאתה הולך לחפש לך מקור אחר. תנא, קוטיים עובדים לאש, וקדרים עובדים למים, ואף על פי כן הזכרנו פה את הקיטים ואת קדר, אז אלה עובדים לאש, אלה עובדים למים, ואף על פי שיודעים שמיים מחבים את האש, כן? הם יודעים שזה לא יכול להיות, זה לא עובד, לא יכול שהאלוהים שלך מחבא את האלוהים שלי. ובכל זאת לא המירו אלוהיהם, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מי דכתיב היי כאשר זקן שמואל, ומי סיב שמואל כולי היי, איך יכול להיות שאומרים על שמואל שהיה זקן, הרי הוא נפטר בגיל 52. דמאמר מת בנון בית שנה, ב-52 שנה, זהו מיתתו של שמואל הרמתי. אמר לי, היי רבי יוחנן, זקנה קפסה עליו, דכתיב ניחמתי כי מלכתי את שאול. אמר לפני רבונו שלם, שקלטני כמשה ואהרון, דכתיב משה ואהרון בכונה ושמואל בקורא שמו, שמואל יודע שהוא שקול כמשה ואהרון, מה משה ואהרון לא בתלום עשה ידיהם בחייהם? רב שאומר שכוונה לי ישוע, משה ראה את יהושע בעצם החליף את משה, ומשה לא ראה במות יהושע, אז שמואל אומר, אני מיניתי את שאול, לא יכול להיות שהוא ימות בחיי. טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי יעביד, לימות שאול, לא קשה ביק שמואל, לימות שמואל, עד זוטה מרננה בטרי, לא לימוד שאול ולא לימוד שמואל, כבר הגיע מלכות דוד, והם מלכות נוגעת מחברתה אפילו כמלוא נימה. כלומר, שמואל עכשיו מבקש ששאול הוא ימות בחייו. אז או שהורגים עכשיו את שאול, אבל טוב, אין סיבה להרוג אותו עכשיו, עוד לא... סליחה, אי אפשר להרוג עכשיו את שאול, כי שמואל ביקש ששאול לא ימות כל עוד הוא חי. טוב, אז נהרוג את שמואל. טוב, יגידו, שמואל מצעיר, מה קרה לו, למה הוא מצעיר? התחילו לרנן אחריו שהוא לא היה בסדר. טוב, הפתרון הכי פשוט, שאף אחד לא ימות, ששמואל יאריך ימים, ששאול יאריך ימים. לא, אבל זה אי אפשר, כי כבר הגיע מלכות דוד, וזה עיקרון בהרבה מדרשים. כשמגיע זמן המלכות להתחלף, לא דוחים אותה אפילו בשנייה. אז טוב, אז מה עושים? מה הפתרון? אמר הקדוש ברוך הוא, אקפיץ עליו זקנה. הלמוד יכתיב, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, רחימה עניין היא גבעה אצל רמה. אלא אמר לך, מי גרם לשאול שישב בגבעה? שתי שנים הוא מחצה, כלומר שאול בעצם הרוויח שנתיים וחצי שהוא נשאר לשבת בגבעה, כן, במקום שבו הוא מלך. בזכות מי זה קרה? בזכות תפילתו של שמואל הרמתי. כן, שמואל התפלל על שאול שעדיין לא ימות, ולכן שמואל עצמו נפטר, רק שהוא נראה זקן, כדי שלא יחשבו שהוא מצעיר. וממתחי גברה מקווי גברה, כן, איך יכול להיות ששמואל נפטר בגלל, בשביל שאול? אין, דמר בשמואל בר נחמני, נאמר ביונתן, מי דכתיב, על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי, ובעשיהם לא נאמר אלא באמרי פי, כלומר לפעמים בגלל הגזרה, בגלל ההחלטה האלוקית, בגלל זה נאסף הנביא, ולא בגלל מעשיו הרעים חלילה. אלמה מלכי גברה מקווי גברה. רב נחמן ורבי יצחק, בזה אנחנו נסיים את הרצף, הבויית ובסעודתה. אמר לי רב נחמן ורבי יצחק, למה אמר מילתא, תגיד איזה דבר תורה בסעודה. אמר לו, אחי, אמר רבי יוחנן, אין מסיחים בסעודה. כן, הפסק הוא לדבר אסור. זה לא הגמרא אומרת, כן, זה הגננות. אבל אין מסיחים בסעודה, שם יקדים כאן לבשת, זה מסוכן. ויבוא לידי סכנה. כן, אנחנו מפרידים, אנחנו קודם כל גורמים לאכול ואז מדברים. טוב, באת עד הסעוד, גמרו את הסעודה, אמר, טוב, עכשיו, עכשיו הגיע הזמן לדבר תורה. אמר, לך, אמר רבי יוחנן, יעקב, אבינו לא מת. אמר, מה לא מת? כל ההספד הענק שעשו לו, סתם עשו לו. וכי בכדי ספדו ספדה עניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה. אמר, למקרה אני דורש, זה באמת, את יכול להתמוה, אבל יש פסוק. שנאמר, ואתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום השם, ועל דחת ישראל, כנני מושיעך מרחוק, וזרעך מאל ארץ שביים, מקישהו לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, כמו שהזרע של יעקב חוזר בחיים, גם הוא עצמו, ולכן יעקב לא מת. כן, לא בכך שהוא מתכוון שהוא עדיין חי שם מתחת לקבר, בחברון, אלא כנראה יעקב נחשב חי גם אחרי מותו. אמר רבי יצחק, כל האומר רחב רחב מיד נקרי. אמר לי רב נחמן, אנא, מינה ולא אכפת לי, אני אומר רחב רחב, לא קורה לי כלום. אמר לי, כי כאמינה ביודעה הוא מכירה, מי שמכיר את רחב, באמת, הוא בא לידי קרי, רק מלהזכיר אותה. כי אבו מפטרי מהדדי, נפרדו זה מזה, אמר לי, לברכן מה, כן, תברך אותי. אמר לי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהולך במדבר, והרעב ועייף וצמיר, ומצא אילן, שפירותיו מתוקים וצילון העבר, ומת המים עובר תחתיו, ואכל מפירותיו, ושדם ממיו, וישב בצילו, וכשביקש אליך, אמר אילן, אילן, ומה אבחקה? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה, שתהיה עמת המים עובר תחתיך, הרי עמת המים עובר תחתיך, כלומר, אתה עץ מושלם, מה אני יכול להגיד לך? אלא יהי רצון שכל הנטיעות שותים ממך יהיו כמותך. אני יכול לברך רק שאלה שיצאו ממך יהיו כמוך. אף אתה רוצה ברכה? במה ברכך? כן, בט"ו בשבט לפעמים מצטטים את זה, צריך לזכור שזה רק משל, כל הסיפור הזה עם האילן. אף אתה במה ברכך? אם בתורה, הרי יש לך תורה. ואם לגדולה, הרי יש לך גדולה, אני קורא מהגאות הבך. ואם לכבוד, הרי יש לך כבוד. ואם באושר, הרי יש לך אושר. אם בבנים, הרי יש לך בנים. יש לך הכל, מה אני יכול לברך אותך? אלא היא רצון שיהיו כל צאצאי מאחה כמותך. טוב, עם הברכה הזאת אנחנו מסיימים את הלימוד שלנו להיום. אז חוץ מהמדרשים האחרונים שראינו ככה ברצף, רצף הדיאלוגים בין רב נחמן לרבי יצחק, דיברנו על מתי בדיוק מתחילים ומתי בדיוק מפסיקים לשאול ולבקש גשמים, ראינו מה היחס בין ההזכרה לבקשה, ו... נזכיר שראינו שישרנו בראש, שנזכור גם את העניין של הטל, שהוא קשר בלתי תלוי בין שמיים לארץ, שהוא מלווה אותנו תמיד. טוב, זה עוד לבינתיים. אנחנו ניפגש בשיעור הבא. יישר כוח.